אני אדיר, אני בן 33, נשוי פלוס 2 מחיפה, בוגר הפקולטה לרפואה, אזור 2014-15, אם כוללים את הסטאז'. היום אני מנהל מוצר במערך החדשנות של כללית, ומתמחה בבריאות הציבור. עד לאחרונה עסקתי ברפואת עיניים ברמב״ם, הייתי מתמחה ברפואת עיניים ברמב״ם. במצטבר לאורך השנים, 6.5 שנים עתודאי לרפואה, תפקידים שונים בצבא, ובדרך עסקתי ביוזמות והכשרות כאלו אחרות בעולמות הרפואה דיגיטלית, מכשור רפואי, ביואינפורמטיקה, ואני כאן היום, נעים מאוד.
כשאתה או את מתחילים ללמוד רפואה, המסלול שלכם מאוד ברור. 6 שנים לימודים, סטאז' ויאללה לקליניקה. אז זהו, שאפשר גם אחרת. אפשר להיות רופא, מדע נתונים, ואפילו סטארט-אפיסט שממציא טכנולוגיות חדשות שישפרו את הטיפול שכולנו מקבלים. ואפשר להיכנס לרשימת הצעירים המבטיחים של פורבס. אז איך זה להיות רופא שמטפל בכל כך הרבה תחומים? היום נשמע על כל זה מדוקטור אדיר זומר. אני רותי דואנג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום אנחנו מתארחים בספרייה המרכזית. האזנה נעימה.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
באמת ציינת שהיית רופא עיניים, ועשית ככה שינוי כיוון. אז אני אשמח לשמוע קצת על זה.
אוקיי, אני הייתי בערך שנה, קצת פחות משנתיים ברמב״ם כמתמחה ברפואת עיניים. קודם כל נתחיל ואומר שרפואת עיניים היא מקצוע מדהים, מקצוע מקסים, מאוד 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 אלגנטי, משלב בתוכו גאדג'טים, טכנולוגיה, קליניקה, ניתוחים, והוא פנטסטי. אבל באיזושהי נקודה אני החלטתי שאני רוצה לעשות משהו טיפה יותר רוחבי, שמסתכל על רפואה בצורה קצת אחרת, שפצה לעשות רפואה בצורה אחרת, ותכף אני גם אולי אפרט מה זה אומר. וחודשים, האמת, התלבטתי מה נכון לעשות בה, כי לרופא לעבור מהקליניקה לתעשייה או לדברים אחרים שתכף נפרט, זה לא דבר טריוויאלי, ובסופו של דבר החלטתי באמת לעבור למסלול שנמצא בתוך מערך החדשנות של כללית, שמשלב בתוכו גם התמחות בבריאות הציבור, זו התמחות גם מוכרת על ידי הרי, שעוסקת באמת ביותר מניעה של מחלות, אפידמיולוגיה ומחקר, תכף גם נפרט אולי מה זה כולל, וניהול מוצר בעולמות הדאטה סיינס הרפואיים, והשינוי בערך לפני חודשיים, זה
טרי.
כן, ממש עכשיו, וזה נהדר, זה מרגיש לי נכון, וזה היה קשה, זאת אומרת, זה לא היה משהו שהוא פשוט ריבי, גם טוב, זאת אומרת, הייתי בקשר נהדר עם כולם, והייתי אמור להיכנס גם לתפקיד של צ'יף רזידנט, שזה בעצם אחראי על המתמחים, ושוב פעם, עם ניתוחים, והכל מגניב, והכל יפה, אבל הרגיש לי באיזושהי נקודה קצת רפטטיבי, קצת אולי חוזר על עצמו, ורצה לעשות משהו אחר, עם השפעה יותר רוחבית על המערכת.
מה הפריע לך בעצם בעבודה כרופא עיניים?
זה, אני לא חושב שזה משהו שהוא ייחודי לעיניים, אבל גם המחשבה שאתה יכול בסופו של דבר לטפל בבן אדם אחד, וזהו, זאת אומרת, ההשפעה שלך כרופא תהיה תמיד one on one, שזה על הכיפק וזה טוב, וצריך שיהיה רופאים טובים והם הלוחמים בשטח שעושים את העבודה החשובה הזאת, אבל כמו שאמרתי, אני רציתי משהו טיפה יותר רוחבי, שגם משלב טיפה יותר טכנולוגיה, טיפה יותר עבודה מול התעשייה, עבודה מול יזמים, וגם כמו שאמרתי, שילוב של דברים שונים מעולמות מדעי המחשב, בתוך העולם הזה של רפואה מונעת ואפידמיולוגיה, כדי שאפשר גם להשפיע על קובעי מדיניות או דברים מהסוג הזה, בצורה ביותר רוחבית.
אז כשאתה מדבר על טכנולוגיה, למה אתה מתכוון?
תן לך דוגמה, למשל, אנחנו במכון המחקר של כללית, בתוך מערך החדשנות, אנחנו בעצם מתמחים בבריאות הציבור, עם פעם, או יותר נכון במקביל, עדיין יש התמחויות נוספות בבריאות הציבור, נגיד בלשקות הבריאות השונות, הייתה עבודה רבה שעוסקת בנגיד לשבת במרפאת שחפת, מרפאת STD, לדגום מטופלים ובאמת לבצע מין כל מיני מחקרי תצפית ומעקב בצורה יותר מסורתית. אנחנו משתמשים הרבה בכלים של ביג דאטה ומשין לרנינג, המון AI בתוך הכלים שלנו, כדי באמת גם לפתח וגם להטמיע כלים שהם כלים תומכי החלטה או כלי פרדיקציה. זה רפואה מונעת בצורה שהיא גם מגיבה וגם יוזמת וגם יודעת לתת מענה רפואי שמותאם אישית עבור מטופלים באמצעות אותם כלים טכנולוגיים.
ואיך בכלל הגעת לכלים הטכנולוגיים, מאיפה אתה מכיר את התחום הזה?
אז אלף כל, אני לא מתיימר להיות איזשהו מתכנת או מהנדס או איש טכנולוגי כזה או אחר, אבל לאורך השנים למדתי באמת איך לשלב את העולמות האלה בתוך הקליניקה שלי, או שעסקתי בקליניקה. אני חושב שהנקודת מפנה שגרמה לי להבין שהשילוב הזה של עולמות גם דאטה, זאת אומרת הדאטה סיינס המדיקלי, וגם העולמות של מודלים שונים של AI ומשין לרנינג בתוך הרפואה, מתישהו באזור 2017 שעברתי איזושהי תוכנית משותפת לבר אילן ולשיבה של גנומיקה וחישוביות ביו-רפואית לרופאים, שבה בעצם הכשירו רופאים לשלב כלים של גנומיקה ומדעי המחשב בתוך הקליניקה. כלומר, עברנו שם הכשרה ברמות עומק שונות בסטטיסטיקה, בביו-אינפורמטיקה, בגנומיקה, במטרה באמת להבין את עולמות המושגים ויותר להיכנס ללומקם של הדברים, איך לעשות דאטה מיינינג רפואי בצורה יותר hands-on, לעבוד ממש עם R, SQL, Python, ולשלוף נתונים מאגרי מידע גדולים ולהפיק מתוכם תובנות. הבנתי שבעצם זה לא משנה איזו התמחות אני אבחר, זה רלוונטי בכל התמחות שהיא. ולכן שם באמת התבצע השיפט הזה של ההבנה, כמה להכיר את העולמות ואת המושגים, ובכלל גם להתעסק, ממש ללכלך את הידיים בשליפה של נתונים ובבנייה של מודלים בסיסיים, יכולה לעזור לכל רופא שהוא, באשר או בכל התמחות שהוא. אז שם זה התחיל, ומשם המשכתי עם כל מיני הכשרות כאלו אחרות בעולמות האלה, ואולי זה גם ייקח אותי בהמשך למקומות נוספים, אני באמת שוקל בימים אלה, כן, לא דוקטורט בעולם הזה של אפידמיולוגיה בשילוב מדעי המחשב, נראה אם זה באמת יצא לפועל. מאוד חשוב, מאוד רלוונטי לכל רופא באשר הוא, לדעתי.
אז בוא נדבר באמת על הפוטנציאל של השילוב הזה, מה זה נותן?
בגדול, לא ניכנס יותר מדי לפרטים הטכניים, אבל אפשר לומר שבוא נגיד אנחנו מחלקים את העולם הזה של machine learning לשלוש, יש לנו את מה שנקרא נגיד supervised machine learning, יש לנו unsupervised machine learning ו-reinforced machine learning. שבגדול אפשר לומר שאלה מודלים שונים שיכולים לבצע מטלות שונות בעולמות הרפואה, בין אם זה נגיד בעולמות של supervised, יש לנו כלים שמתבססים נגיד על רגרסיה או קלסיפיקציה, שבהם אפשר באמת נגיד לבנות כלים שהם חוזים סיכוי מסוים של מטופלים ליפול לקטגוריה כזאת או אחרת, או ממש לחלק אותם על פי דוגמאות שאתה מזין למודלים, ולדעת לאפיין את האוכלוסיות בצורה יותר טובה, בין אם זה כלי סגמנטציה או בעצם קלאסטרינג שנופלים תחת ה-unsupervised machine learning, שבעצם יודע לאפיין קבוצות שונות, גם מבלי שאתה נותן למודלים לייבלים, מה שנקרא, אתה יודע לאפיין מתוך אוכלוסייה גדולה, אנשים שיש להם תכונות דומות, ואז זה בדרך כך גם בעצם להציע להם איזשהו טיפול יותר מותאם. והקטגוריה השלישית היא פחות רלוונטית, אבל גם שם, שוב פעם, לא ניכנס לדברים ספציפיים, אבל אני חושב שבכל העולמות האלה אפשר באמת להביא לידי ביטוי כלים שהם גם כלים תומכי החלטה, שיותר מותאמים למטופל באופן אישי, וגם כלי פרדיקציה שיודעים לחזות, עוד לפני שמטופל בכלל מרגיש מה עומד להתרחש. ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד יפה, אני חושב, במכון, כי אנחנו גם אוספים את הצרכים ממש מהשטח, ומטמיעים וגם מודדים את ה... גם המטריקות עצמן נמדדות, ועל ידי כך אפשר להגיע להשפעה מאוד רוחבית, כמו שאמרנו על...
אם זה מתבקש שתיתן איזושהי דוגמה.
אז אני חושב שפרויקט הדגל של הצוות שלי, אני לא אמרתי, אבל בתוך מערך החדשנות יש מספר צוותים, שעוסקים באמת בעולמות מאוד מגוונים, בין אם זה גנומיקה, אפידמיולוגיה, דאטה סיינס כמובן, חדשנות תוך ארגונית וכן הלאה. הצוות שלי נקרא צוות רפואה מבוססת מידע ו-AI, הוא מנוהל על ידי דוקטור נועה דגן, שהיא רופאה ויש לה גם רקע במדעי המחשב. הצוות שלנו מורכב עם מספר רופאים, מתמחים, בבריאות הציבור, כמו שאמרתי, אנשי דאטה, אנשי QA. פרויקט הדגל הוא פרויקט שנקרא CPI. סתם בדוגמה, הוא כבר יצא כאילו לתקשורת, אפשר לדבר עליו, הוא זכה בכמה פרסים בשנים האחרונות. CPI עומד על כללית, Preventive and Proactive Interventions. זו בעצם מערכת שיושבת על המערכות של רופאי המשפחה. היא מאפשרת בעצם לרופאי משפחה לקבל עוד כמה שכבות של מידע על המטופלים, ולעבור בעצם מהרפואה הסטנדרטית המגיבה, נקרא לזה כך, לרפואה שהיא מנבט ויוזמת ומותאמת אישית עבור המטופל. היא בעצם מקטלגת את המטופלים של רופאי המשפחה על פי דרגות סיכון להופעה של מצבים רפואיים מסוימים, מי יותר בסיכון לפתח X, וגם מצליבה את הנתונים האישיים של המטופל עם הגיידליינס התקנים ביותר, ומציעה בעצם לרופא את השיטת טיפול המעודכנת ביותר, שזו גם נקודה מעניין, נדבר על זה אולי בהמשך, היום הספרות הרפואית מכפילת עצמה כל כמה חודשים, אז אתה יודע, אין סיכוי שרופאים יהיו מעודכנים, לכן קליק הזה הוא הכרחי בהכרח. זה פרויקט הדגל, הוא ממש ככה בשורה וחצי, אפשר להיכנס עליו לעומק הדברים, שיחה שלמה.
אז אם ניקח לצורך העניין קולסטרול, אני באה לרופא או לרופאת המשפחה שלי, ויש לו את הנתונים של הבדיקות שלי שעשיתי, והוא יודע עליי עוד דברים שאני לא יודעת על עצמי, נכון? הוא יודע שאני שייכת לאיזושהי קבוצת גיל, גנטיקה, היסטוריה משפחתית אולי, את זה אני בטח כן יודעת, אבל יש בטח עוד נתונים נוספים, איפה אני גרה, או...
אז האמת, מה שמעניין...
מה הוא יכול ללמוד מזה?
מה שמעניין שאת לא חייבת לבוא אליו בגלל זה, זאת אומרת, את יכולה לבוא אליו כי קיבלת מכה בברך. כואבת לך בערך, ופתאום הוא בא ואומר לך, תקשיב, יש לך סיכון מוגבר למחלות קרדיו-וסקולריות, כי 1, 2, 3, 4, 5.
מה זה 1, 2, 3, 4, 5? מה הוא יודע עליי שאני לא יודעת?
לוקח פרשבון כל מה שנמצא במערכת, מבחינת הבדיקות מעבדה שעשית לאורך השנים, בדיקות עזר כאלו אחרות, הדמיות כאלו אחרות, תלונות שאת באה איתן לרופא המשפחה, ומקוטלגות כהבחנות מסוימות, שאולי לא נראות עם קשר מסוים, או ספורדיות לאורך השנים, אבל פתאום שאתה מחבר את הדברים, ביחד עם הבדיקות מעבדה ובדיקות העזר, ודברים מסוג הזה, פתאום יש לזה איזשהו קונטקסט והקשר, שאתה יכול באמת לבוא ולומר, אוקיי, מטופלים שיציגו דברים כאלה בעבר, סביר להניח שיחמירו לכדי מצב רפואי כזה או אחר. יש כלל בתוכו המון 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 נתונים, שגם, כמו שאמרתי, מתבססים על הגיידליינס העדכנים, שלוקחים חשבון את כל הדברים האלה. ומה שיפה זה שאת לא חייבת לבוא בגלל התלונה הזאת, אלא בכל נושא אחר, ולבוא בעצם ולקבל את ההתראה של עוד איקס זמן, את עלולה חלילה ללקוט ב, לא יודע, התקף לב, חס וחלילה. ולכן כדאי שתבצעי 1, 2, 3, וגם זה מגובה על ידי הגיידליינס התקנים ביותר, שאולי במקרה התעדכנו לפני חודשיים, ואולי הרופא פחות מכיר בהם, והנה כאן יש איזושהי תרופה שבדיוק שמענו שנכנסה לסל, והיא גם באמת מועילה לך, והיא יותר טובה מהתרופה X שאת כרגע מקבלת, בואי נשקול לשנות את הטיפול, שזה מדהים, זה כאילו זה mind blowing, ועם השנים, ככל שהדברים גם התקדמו, אפשר לשלב בתוך זה גם מידע גנומי ומידע מותאם אישית, וזה פנטסטי, הפוטנציאל הוא אינסופי.
הפרויקט הזה שאתה מדבר עליו, ובכלל, פרויקטים בכיוון הזה קיימים כבר, זאת אומרת, אני היום יכולה לקבל את האינפורמציה הזו מרופא המשפחה שלי?
היום המערכת הזאת פרוסה כבר למעלה מ-600 רופאי משפחה ברחבי הארץ, בכללית, וכן, זאת אומרת, יש רופאי משפחה שממש עובדים איתנו צמוד, גם לאפיין את המוצא וגם לקבל פידבקים בהמשך. המערכת רצה היום על מספר מצבים רפואיים, על אוסטופורוזיס לצורך העניין, על מחלות קרדיו-וסקולריות, סוכרת, וככל שהזמן עובר, מתווספות עוד ועוד אוכלוסיות, וזה, כמו שאמרתי, פוטנציאל הוא באמת אדיר. כן.
הרופאים בשטח לא חוששים לאבד איזשהו, לאבד את הטאץ'?
יש את המשפט האלמותי שאני באמת לא יודע מי הגה אותו, שזה לא שבינה מלאכותית תחליף רופאים, אלא רופאים שמשתמשים בבינה מלאכותית יחליפו רופאים שלו. כמו כל מערכת שהיא סבוכת בירוקרטיה ומשתנים, יש את האתגרים שלה, ומצד שני יש גם המון רופאים שמתנדבים להיות ממש ה-early adopters של הדבר הזה, גם מבחינת, כמו שאמרנו, אפיון, בשלב בנייה של הזה, וזה התחיל עוד הרבה לפני שהגעתי למכון, בשלב הבנייה של המודלים ועד די ממש פידבקים בזמן אמת, וכיף לראות גם את ה... תוצאות בשטח, כלומר, רופאים שבאים ואומרים, אוקיי, וואו, אני לא שמתי לב לזה, או פספסתי עוד מסוג הזה, אני יכול לתת רפואה הרבה יותר טובה למטופלים שלי. יש פלקים די טובים מהשטח ובצדק.
אז אתה בעצם טוען לא רק שאתם צריכים לדעת בינה מלאכותית, אתה בעצם טוען שכל רופא ורופאה בשטח צריכים שיהיה להם איזשהו ידע בתחום.
אני שוב פעם, אני לא מתיימר להיות איזשהו איש טכנולוגיה כזה או אחר, וגם אין לי את ההכשרה האקדמית בנושא, אבל היכרות עם המושגים, עם העולמות, עם היכולות, איפה אתה יכול להכניס את זה לתוך ה-workflow של הרופא בצורה, איפה מודל מסוים יכול להיות יותר רלוונטי, או אפילו מה המטריקות שאתה בודק מודלים כאלו אחרים. שהם באים לבדוק משהו, זה משהו שרופאים צריכים לדעת, לדעתי, כי בסופו של דבר, הרופאים האלה, בין אם הם יהיו בעמדות מפתח או לא, יפנו אליהם חברות, טכנולוגיה, סטארט-אפים, והציעו להם מוצרים, והם יצטרכו להחליט ולדעת איפה זה רלוונטי לי, ואיפה זה נכנס לי בתוך השגרת יום שלי, ואיך אני בכלל מודד את זה, מבחינה גם טכנולוגית, אבל גם קלינית, שזה בכלל מועיל לי. ואם לא מכירים את המושגים, יהיה מאוד קשה להעריך את זה. וזה אפילו יכול ליצור אנטגוניזם, וזה חבל מאוד, כי באמת ההטמעה של זה היא מאוד מועילה למערכת, וחבל מאוד שזה ייבלם, רק כי פשוט לא מכירים את הבסיס. לכן הבסיס הוא הכרחי מאוד לדעתי לכל רופא, לא משנה באיזו התמחות הוא בוחר להיות.
ואיך זה באמת משפיע על הקשר עם המטופל לדעתך?
חד משמעית, אתה יכול לתת רפואה טובה יותר, כי כמו שאמרתי, רופא שנכנס לבית ספר רפואה, לא יוצא אותו רופא מבחינת הכרה של החומר והבנה של מה שתתקני ונכון, הספרות הרפואית מתעדכנת בקצבים, יש כאלה שיגידו כל 6 חודשים, טיפה יותר, אבל אין שום אפשרות בעולם שרופא יישאר מעודכן, לאורך זמן בוודאי, זה דורש אנרגיה ומשאבים שהם אינסופיים, והכלים האלה יכולים פשוט להרוז את הכל בצורה הרבה יותר מונגשת ונוחה, ולעשות באמת איזשהו שדרוג לרופא, לתת רפואה הרבה יותר טובה ומדויקת, ומותאמת אישית עבור המטופל, לכן חד משמעית, יש תועלת רבה בשילוב של הדברים האלה.
בעצם עשית שינוי לא כל כך מזמן, אתה עוד מתגעגע למגע האישי עם המטופלים עצמם?
כן, אז אני, כמו שאמרתי, לא היה לי רע, אני מאוד נהניתי באיזושהי נקודה, אבל שהסתכלתי על עצמי קדימה, 20-30 שנה קדימה, והבנתי מה אני רוצה לעשות, זה לא היה זה. לפעמים אני, כן, מסתכל על זה אחורה וחושב על מה אם, בוא נגיד ככה, אבל מהר מאוד אני מבין שאני חוזר שנייה למציאות, ומבין שזה לא שאני הפסקתי לעשות רפואה, אני פשוט עושה אותה בצורה קצת אחרת.
אז ככה אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר רחבה, אתה בעצם יזם, אפשר להגיד, נכון?
אולי, אין הנחתו מעיד על יסתו, בוא נגיד ככה וזה, אבל לאורך השנים עברו לי שני סריטות עיקריות, אחד נקרא לזה הסריטה הביזנסית, והשנייה הסריטה יותר טכנית, הטכנולוגית. נתחיל אולי בביזנסית, מתישהו בשנה שישית כסטודנט, הגיע לפקולטה לרפואה הקטון, שנקרא 3DS, 3-Day Startup, שבמהלכו, זה בעצם הייתה פעם ראשונה שמתוודדתי למה זה הקטון, ואיך אתה באמת לוקח רעיון או בעיה, ובונה סביבו איזשהו מוצר, ככה ב-24-48 שעות, התאגדנו כמה חברים, וניסחנו איזשהו רעיון לאביזר, שעוזר למטופלי ציסטיק פיברוזיס, לפנות את ההפרשות מדרכי הנשימה. וזה בעצם ממש הלהיב אותי, ממש הדליק אותי, המחשבה שאתה יכול לקחת איזשהו רעיון או צורך או בעיה, ולבנות על זה שכבה על שכבה את הפתרון, בין אם זה איזשהו ניתוח של מה קיים בשוק, מה המתחרים, איפה זה נכנס בכלל לקליניקל וורקפלו של הרופא, שיקולים של שיפוי רפואי, של רגולציה, כל הדברים האלה, איזשהם כולם ממש הדליקו אותי, כאילו, ומאז המשכתי לעשות דברים דומים, אז זה הצד הביזנסי. הצד הטכני, כמו שאמרתי, הגיע ב-2017, שהשתתפתי בתוכנית, ובאמת הבנתי כמה חשוב לשלב את עולמות הדאטה סיינס והמשין לרנינג עם הרפואה, וגם שם, במקביל, שני הוקטורים האלה, המשכתי וחיזקתי לאורך השנים בתוכניות או הכשרות או מעורבות כאלה או אחרות ביוזמות, שחיזקו את הדברים. בשש וחצי שנים האחרונות הייתי באיזושהי מסגרת צבאית, אז לא ממש יכולתי להקים איזושהי חברה משל עצמי או לצאת לדרך עצמאית. נוסיף על זה גם את הדרך מאוד ארוכה של הרופאים, של סטאז' התמחות וכן הלאה, אתה לא באמת יכול לצאת לדרך אם אתה לא מוותר על הדברים האלה.
אבל דווקא במסגרת הצבאית כן פיתחת רעיון שאני אשמח ככה אם תספר עליו.
כן, כן, כמובן. אז מכיוון שלא יכולתי באמת לצאת לדרך עצמאית כמו שהייתי רוצה, מצאתי דרכים באמת לשלב את הפשן הזה לאורך הקריירה בצורה שהיא תתכנס גם לדיי ג'וב. למעשה אחד הפרויקטים הגדולים למעשה במהלך השירות הרפואי היה אביזר שפיתחנו, שמטרתו הייתה באמת לזהות פציעות חזה מסוג חזה אוויר, חזה דם, זה פשוט הצטברות לא תקינה של אוויר או דם בבית החזה, בצורה שהיא לא פולשנית, באמצעות איזשהו אביזר שממש מאזין לקולות הנשימה, ומנתח את האותות האקוסטיים, ויודע לתת תוך שניות גם מה הנפח של הפציעה, וגם איפה היא נמצאת, ואם זה כן, לא...
אתה מדבר על שדה קרב.
למעשה, אולי ניתן איזשהו קונטקסט, חזה אוויר, או מה שנקרא באנגלית טנשן פנאומוטורקס, הוא אחד משלוש הסיבות העיקריות למוות שהוא בר מניעה בשדה הקרב. הנפוצה ביותר זה כמובן דימום, וזה אנחנו יודעים שנצור דימום אנחנו נציל חיים, אבל גם זה, וזה מגובה למחקרים של הצבא האמריקאי, וגם פה אצלנו בצהל. הבעיה העיקרית למעשה, שאתה בא ונכנס לעומק, היא שהרבה מאוד פעמים פספסים את הפציעה הזאת, כי שדה הקרב, גם לא איזשהו שדה קרב עכשיו, מלחמה ענקית, גם איזשהו מבצע קטן, יש רעש, יש בלבול, יש סטרס, יש המון המון גורמים שיכולים להטות את הרופא או הפרמדיק מההבחנה, ההבחנה שנעשית על ידי הידיים, זאת אומרת, אתה מסתכל על המטופל, אתה אולי מאזין לו לראות מסטטוסקופ, אתה שם לו ידיים על בית החזה, אתה מנסה ככה באמצעים מאוד מאוד גסים להעריך אם יש לו בעיה או לא, ושאתה מכניס לתוך זה את כל המורכבות ואת כל המצבים הנלווים להקת הקרב, מה שנקרא, הרבה פעמים מפספסים את הפציעה הזאת, או מטפלים שלו לצורך, ולכן האביזר הזה בא בעצם לנטרל את הגורם האנושי, ולתת איזושהי אינדיקציה לפציעה, קיימת, לא קיימת, מה הנפח, ימין, שמאל וכן הלאה, וזה היה פרויקט נהדר, הוא נתמך על ידי חיל הרפואה ומפאת, קיבלנו מענק לפתח אותו, גם בדקנו אותו על מודל חיה, עם תוצאות מאוד מאוד יפות, וזה באמת היה פרויקט מדהים, שלקח באמת עולמות קליניים וטכנולוגיים ביחד, ובאמת קיבל, אני חושב, הערכה מאוד מאוד גדולה בתוך החיל, בתוך הצבא כולו למעשה.
ונכנס ליישום?
אני אגיד ככה, יש מקומות בצבא שזה מה שהם עושים, מקומות מסוימים באמן או באזורי בשעה שהם, זה מה שהם עושים, מחקר ופיתוח. המקום שבו אני פיתחתי את זה לא היה יהודי לכך, זאת אומרת, כל מה שנעשה, נעשה במקביל לדיי ג'וב שלי, או במקביל לדיי ג'וב של אחרים, לכן היה קשה מאוד ליישם אותו, בטח בפרקי זמן קצרים, בפועל מעבר למודל חיה. המיזם לא המשיך מעבר לבדיקה במודל חיה, משיקולים של כאלה שפשוט היה קשה מאוד לנהל את הדברים האלה במקביל לעוד דברים אחרים, שמהנדס יוצא להפתעה, או שאין תיעדוף תקציבים, כי כמו שאמרתי, זה לא המקום שבו עושים את הדברים האלה בדיי ג'וב, זה היה מאוד קשה. חלק מזה גם עליי, כי כמו שאמרתי, זה נעשה במקביל לתפקידי השטח שבהם שירתי בתור רופא צבאי, אבל זה אלף כל העלה מודעות רבה, גם לפציעות מסוג הזה בקרב, וזה הגיע ברמת מאוגים וצפונה. ואני חושב שלא פחות חשוב מזה, זה גם הופיע כמעט בכל כנס רפואה מבצעית שהיה, נתן גם איזשהו רוח גבית לרופאים צעירים, לדעת שאפשר לעשות דברים כאלה גם בתפקיד ראשון, שני בתור רופא צבאי, שזה פנטסטי, ממש לבוא ולקבל תקציבים ולקבל הכרה, שזה משהו שאפשר לבצע תוך כדי.
אז השילוב הזה ככה של מדע, טכנולוגיה, הנדסה ורפואה, אתה חושב שזה קשור לקונטקסט הטכניוני? יש איזשהו קשר?
על כל כן, באמת, אני חושב שגם בשלבים מאוד ראשונים שלנו בהכשרה, בתור סטודנטים, עברנו, אמנם לא בהקשר למה שאני עושה היום, אבל כן היו קורסים בתכנות בסיסית, מטלאב, R וכאלה, המון המון קורסים יחסית לפקולטות אחרות מתמטיקה וגם כימיה פיזיקלית, כימיה אורגנית, שנלמד במקומות אחרים, אבל בהיקפים הרבה יותר קטנים. לא יודע, אישית, האמת שזה הקורסים האהובים עליי, כימיה אורגנית היה קורס אהוב עליי בתור זה. אז כן, אני חושב שבהחלט...
לא מתווכחים. ללא שיפוט, מה שנקרא. אז איך קרה שנכנסת לנבחרת 30 הצעירים המבטיחים של פורבס?
כן, אני גם שואל את זה עד היום, סתם לא, אבל... זה היה ב-2019, זכיתי באמת להיכלל ברשימה, רשימת ה-30 תחת 30 של פורבס ישראל. הרשימה עובדת ככה שפשוט ממליצים על אנשים שנראים מתאימים, וברגע שמצטברים מספיק ממליצים, עוברים רעיונות, ובאמת אם אתה עומד ברף שהוגדר, אתה באמת זוכה להיכלל ברשימה. זה היה בתקופה שהייתי בשירות, זה היה בעיקר על הפרויקט שדיברנו עליו לגילוי פציעות חזה, אבל גם על עוד פרויקטים נוספים. זה היה נהדר, להיות מוקף ב... ואנשים מדהימים, באמת, באמת מדהימים. זה בעיקר, בעיקר, בעיקר נתן לי איזשהו אישרור, בוא נגיד ככה, שמה שאני עושה הוא כנראה נכון, זאת אומרת, שילוב של דברים נוספים במקביל לקליניקה, הוא משהו שהוא באמת עם פוטנציאל מאוד גדול, וזה גם, זה פתח לי המון דלתות בהמשך, וזה...
איזה סוג של אנשים היו איתך ברשימה הזאת?
אז הרשימה ככלל מתחלקת ל-30 אנשים בעולמות הטכנולוגיה, ו-30 אנשים בעולמות האומנות, בידור נקרא לזה ככה, סופרים, שחקנים, יוצרים כאלו אחרים שמגיעים מעולמות האלה, ויש להם השפעה די גדולה ורוחבית על העולמות העיסוק שלהם, ובעולם הטכנולוגי כמובן רובם למעשה היו אנשי טכנולוגיה, יזמים של חברות, C-level של חברות, אבל גם עובדים שעבדו בחברות יותר גדולות, אבל היה להם איזשהו פרויקט או איזשהו עיסוק שהוא הבליט אותם מהקולגות שלהם, והייתה לו איזושהי השפעה רוחבית על העולם שבהם הם עוסקים. אנשים מדהימים, באמת, אנשים פנטסטיים.
יש גם איזה לחץ להיות חלק מרשימה כזו, שזה רק כיף?
אתה לא יכול להימנע שלא להשוות עצמך לקולגות, אבל למזלי, או לא, אני לא יודע איך מסתכלים על זה, לא היו לאורך השנים הרבה רופאים ברשימה, היו, וכל אחד מהם נופל על איזושהי נישה כזו או אחרת, אבל אני חושב שהנישה שלי היא די ייחודית, שזה לא טוב ולרע, כי אין לך מצד אחד מלהשוות, זה נותן לך איזושהי פרספקטיבה של, אוקיי, מה אפשר לעשות עם הזמן הזה שניתן לך, זאת אומרת, עד גיל 30 הגעת ל-XYZ, וכמו שאמרתי, הרבה מהזמן הזה הייתי במסגרת צבאית, שמנעה ממני באמת לבצע איזשהו משהו עצמאי, אז צריך להדביק את הפער אולי בהמשך, וכל שנה אני מוזמן לאירוע של השנה החדשה, של הרשימה, וכל שנה באמת אנשים נהיים יותר ויותר ויותר, לא יודע מוצלחים זו המילה, כאילו, ההישגים שלהם הרבה יותר מרשימים, כל שנה שחולפת, וזה פשוט מדהים לראות לאיפה אפשר להגיע בגילאים יחסית צעירים.
הטכניוניסטים.
אנחנו נעבור ככה לחלק השני היותר טכניוני, ואתה גם מנטור אצלנו בתוכנית המנטורים, אז אני אשמח ככה שתספר קצת על זה, למה הצטרפת לתוכנית ומה אתה עושה במסגרת התוכנית.
קודם כל זכיתי, אלף כל להיות מוקף באמת באנשים סופר מקצועיים ונדרים. המקום שבאתי אליו לתוכנית הוא מקום שבו אני הבנתי על עצמי גם בדיעבד, אם מישהו היה עוזר לי בתור סטודנט, גם להבין את הדברים שאני מבין אולי היום בצורה הרבה יותר מקיפה ובשלב הרבה יותר מוקדם, אני חושב שזה היה חוסך לי המון המון זמן וטעויות, ואני חושב שהיום אני עושה את הטעויות, או עשיתי את הטעויות האלה, ובמרכאות שרפתי את הזמן כדי שאני אוכל להעביר את זה לסטודנטים לרפואה, אבל לא רק לרפואה, כדי שהם באמת ילמדו על הניסיון שלי, על הטעויות שלי, כדי שיוכלו באמת להגיע לאיפה שאולי הם רוצים להגיע בצורה הרבה יותר מהירה. כלומר, בפקולטה לרפואה מלמדים אותך ומכוונים אותך להיות קלינאי, די מ-day one, וזה בסדר, וזה מה שפקולטה צריכה לעשות, אבל פחות ניתן דגש על מה הרופאים יכולים לבצע מעבר לקליניקה, ובוודאי ובוודאי איך אתה יכול לשלב את עולמות הטכנולוגיה, בתוך, גם אגב, בתוך קלינאי, אבל לא רק, זאת אומרת, איך אתה יכול לעבוד עם התעשייה, או לעבוד אפילו כמו שנעשה היום, ברמת המדיניות בריאות וכן הלאה, זה פותח לדעתי פרספקטיבה אחרת, שלא ניתנת בצורה מספקת בפקולטה, ולכן אני כאן נכנסתי לתמונה בתקווה, שיבוא לו סטודנט או סטודנטית, שיהיה להם איזשהו רעיון, או איזשהו פשן, או איזשהו רצון בעולמות, כמו שאמרנו, רפואה דיגיטלית, מכשור רפואי, ביוטק כזה או אחר, ביואינפורמטיקה, והם לא ידעו מה לעשות, מה השלב הבא, איך אנחנו בעצם מתחילים, אין לי עכשיו סתם איזה הקטון, או איזשהו אקסלרטור קרוב, או אין לי איזשהו מישהו להתייעץ איתו בתוך הפקולטה שלי, ואם הם יכולים להציף את זה למעלה, לארגון, ואיכשהו להגיע אליי, זה לדעתי יכול להביא אותם למקום אחר, שאולי לא דמיינו שהם יכולים להגיע אליו.
וגם בכלל, לעזר בבוגר בעל ניסיון שעשה מסלול דומה, אז אנחנו מזמינים סטודנטים וסטודנטיות להצטרף לתוכנית המנטורים, ולקבל מנטורים מדהימים כמו אדיר, וגם התחברת לקהילה של המנטורים, אז גם אולי כמה מילים על הקהילה באמת מדהימה הזאת.
כן, אנשים מדהימים. באופן אישי, אפילו אני נעזרתי ביכולות, בידע ובקשרים של האנשים. אתן דוגמה, מנטורית העל, עינת ברוכובי.
מנטורית העל,
כן. כן, באמת מנטורית העל. עזרה גם לי באמת לקבל מושג על איזושהי הכשרות טכניות כאלו אחרות שאני חיפשתי בזמנו בעולמות הדאטה סיינס. הכווינה אותי לקורסים מסוימים, נתנה לי טיפים, כי זה העולם שלה, היא דאטה סיינטיסטית. אז באמת גם אני לומד. זאת אומרת, גם אני נעזר וגם אני לפעמים גם מחבר מנטורים אחרים למנטורים אחרים או לחברים שיש להם איזשהו תחום העניין. יש איזושהי הפריה הדדית באמת של גם חיבורים, קשרים וידע בתוך הקהילה.
נטוורקינג.
עצות לסטודנטית המתחילה או לסטודנט.
אז אולי אני אגיד שני דברים קצרים. הראשון, זה נשמע אולי כקלישה, אבל תמיד צריך לחבר את זה לקונטקסט שבו נמצאים. אם אנחנו מרגישים שאנחנו תקועים באיזושהי נקודה, בעיקר סטודנטים לרפואה, שיש איזשהו מסלול מאוד מובנה, כלומר, יש לנו את הלימודים, ואז את הסטאז' ואז את ההתמחות, ואז שתת התמחות, ואז את המומחה צעיר וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה מרגיש באיזושהי נקודה שכדור השלג הזה מתחיל לגלגל וקשה לך מאוד לעצור אותו, ואתה רוצה לעצור אותו, אל תפחד לעצור אותו, כי רוב הפעמים אנחנו נצטער על דברים שלא עשינו, מאשר על דברים שעשינו. זה לא מאוחר מדי לעשות את השינוי הזה גם בשלבים יחסית מאוחרים, כמו שאני ביצעתי בהתמחות. Follow the dream, ואל תפחדו באמת לעצור, גם אם נראה לכם שזה נגד המסלול הטבעי שבו אתם מוסללים. זה פחות טיפ, זה יותר כזה, איזושהי אמירה כללית של כאילו, זה אפשרי. והדבר השני, אני חושב, כמו שאמרתי בהתחלה, כן להתלכלך, כן להתערבב בעולמות הדאטה סיינס, לדעת לעבוד עם R, לשלוף נתונים עם SQL, לעבוד עם מאגרי נתונים גדולים, לדעת איפה לחפש את הדברים האלה, דברים שלא ניתן להם מספיק דגש בפקולטה. אני שם שני לצד קריאה ביקורתית של מאמרים, זה דבר נוסף שאולי שווה לדבר עליו, אבל כן להתלכלך, כן לעשות אפילו הכשרות בסיסיות, לא צריך איזשהו תואר אקדמי, בוודאי לא תואר שני או PhD, קורסים בקורסרה או בכל פלטפורמה אחרת שמכשירה הכירות עם העולמות האלה, ואפילו קורסים בסיסיים בעולמות המשין לרנינג ו-AI, כדי להכיר את המושגים. יש קורסים יותר גדולים, כמו שהקורס שאני סיפרתי עליו בבר אילן ושיבה, יש קורסים יותר קצרים, אונליין, אבל לעשות, לעשות ולהכיר, כי זה לא דברים שמבצעים במהלך הלימודים, וזה ייתן איזשהו קונטקסט כללי למעורבות שלכם בעולמות האלה, אם זה רלוונטי, במקביל ללימודים. זה משהו שלא שמים עליו דגש מספיק, וזה חשוב.
מה אתה הכי אוהב בטכניון?
האמת שאני מאוד אהבתי את הפקולטה לרפואה, עדיין, הפקולטה לרפואה, אני יכול להגיד על עצמי משהו מאוד משעשע, מי שלא יודע, הפקולטה לרפואה נמצאת בבת גלים, מנותקת מהקמפוס הראשי, נמצאת ליד רמב״ם, והיא נמצאת ממש על חוף הים. יש לה מנחת מסוקים צמוד של רמב״ם, ממש מתחת לפקולטה, וזה מה שאני בפקולטה. כשהייתי סטודנט, הייתי הולך לשם, יושב על הסלעים, מסתכל על הים. שהיה זמן, או אפילו שהייתי מתמחה בתורניות, והיה לי זמן, הייתי עושה איזשהו סיבוב מחוץ לבית חולים, באותו מנחת שבו הייתי יושב בתור סטודנט, והנוף הוא מדהים, זה הנוף הכי טוב מכל הפקולטאות, נכון. עבר, שיש
בארץ. והתחרות כן. קשה. כן. תחרות קשה בטכניון.
ועכשיו, השראה טכניונית.
קולגה לשעבר להתמחות, דוקטור יוסי נתן, גם בוגר הפקולטה לרפואה, שאני התחלתי התמחות, הוא כבר היה כמעט שנתיים בהתמחות, גם רפואת עיניים אני מזכיר, הוא מספר חודשים אחרי שהתחלתי, עזב את ההתמחות להקים סטארט-אפ בעולמות הרובוטיקה ברפואת עיניים, היום מאוד מאוד מוצלחים, אחרי גיוסים של עשרות מיליוני דולרים, והולך להם נהדר, ושאני התלבטתי עם עצמי מה הלאה, נזכרתי ביוסי, שהלך אחרי התשוקה שלו ולא פחד, ובדיוק כמו שאמרתי מקודם, לא המשיך עם כדור השלג הזה שהלך ורדף אחריו, וידע לעצור בזמן, והוא בהחלט היווה עבורי השראה גם לצד וגם להמשך.
ועכשיו, פינת קידום עצמי.
אז מה התוכניות? לאן אתה עוד מתכנן להגיע?
אז
לא אמרנו שאתה רק בן 33, נכון?
רק, זה כבר די מבוגר. ככה, גם במקום שבו אני נמצא כיום, שניים שלושה צירים עיקריים, שבהם אפשר להתקדם בהם, בין אם זה ברמת משרד הבריאות, והרגולטור בעולמות האלה שעוסקים, אישית מה שמעניין אותי בכל העולמות של רפואה דיגיטל ובריאות דיגיטלית, ואיך אתה מטמיע את זה בצורה יותר נכונה ורחבה, במערכת הבריאות הישראלית, זה ציר אחד שאולי אני אמצא את עצמי בו, ציר נוסף זה ציר האקדמי, ספציפית למכון שבו נמצא, יש גם קשרים אדוקים עם אוניברסיטת הרווארד, מסלולים כאלו אחרים שיכולים להביא אותך למקומות שאני לא יכול אפילו לדמיין איפה אני אהיה בו, בעיקר בעולמות הביו-אינפורמטיקה, ועבודה עם התעשייה, שאני חייב להגיד שזה הכיוון שאליו אני כרגע הכי מתחבר. אני לגמרי רואה את עצמי בעוד כמה שנים, ספציפית בתוך התעשייה, אני אישית מאוד מתחבר לעולמות ההון סיכון ברפואה. כמו שאמרתי, מאוד מלהיב אותי לקחת איזושהי בעיה או רעיון, ולבנות סביבה איזשהו פתרון, ולנתח בדרך את כל האתגרים העסקיים, ואיפה זה יכול להיכנס לרופא לצורך העניין בסופו של יום. אז זה כרגע הכיוון שיותר מדבר אליי. מאוד הייתי רוצה לראות את עצמי שותף באיזושהי קרן סיכון, שמשקיעה במיזמים בבריאות דיגיטלית בהמשך, בעצם ומביא לידי ביטוי את כל ה... ידע והניסיון שלי כדי להשפיע, כמו שאמרנו, על כמה שיותר מיזמים בעולמות האלה, כדי להשפיע יותר ויותר מטופלים בסופו של דבר.
אז בטוח יש מבין מאזיננו אנשים רלוונטיים, אז זה קריאה נרגשת.
הטכניוניסטים. ועכשיו, פינת הכישלון.
כישלון. אולי נתחיל מאיזשהו פספוס, פספוס כזה שאני מצטער עליו עד היום, שלא באמת מסעדתי את הזיקה שלי לעולמות הטכנולוגיה בצורה יותר רצינית, קרי איזשהו תואר שני או PhD בעולמות מדעי המחשב או המתמטיקה. לא אומר שזה לא יקרה בהמשך, כן, אבל ככל שהזמן מתקדם זה נהיה יותר מורכב, מזכיר, שני ילדים, עניינים.
אבל לימודים מתקדמים זה ממש פה, אנחנו יוצאים מפה ונרשמים.
אז זה פספוס. אגב, יש תוכניות נדרות, גם בטכניון, שילוב של תואר במדעי המחשב ורפואה, יש המון תוכניות שאפשר לשלב, אז זה מין פספוס כזה שאולי אני אצטער עליו. אבל לא נורא.
תודה רבה, אדיר, זה היה מרתק.
תודה רבה.
נמשיך לעקוב. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.